טוב. אנחנו ברוך השם מתקדמים בסדרת השיעורים על יחסי אנוש. אני צריך להזכיר לכם, או למי שלא היה, להגיד לכם קצת מה, על מה דיברנו. אנחנו בשיעור הראשון, לפני שבועיים, הבאנו דבריו של הרב קוק על מאמר חז"ל, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי. רב קוק מסביר שהכוונה היא לא ביקורת על שמאי, אלא הדרכה עבורנו, שאנחנו לא הלל ולא שמאי. הלל ושמאי היו גדולי הדור, כל אחד חישב את ההנהגה שלו, איך היא משפיעה, מה היא מוסיפה, כל אחד לקח לעצמו דברים מסוימים שהוא היה צריך לחנך את עם ישראל. זה מצוין, גם הלל וגם שמאי, שניהם מעולים, משניהם אנחנו לומדים. אבל אנחנו לא יכולים להתנהג לא כהלל ולא כשמאי. מדוע? כי אנחנו לא הלל ולא שמאי. אדם צריך דוגמה להתנהגות שלו. ללמוד מאדם גדול, אבל הוא צריך לדעת שהוא לא אדם גדול. באים חז"ל ואומרים, אתה מנסה להיות דומה להלל או דומה לשמאי. אתה יכול להיות דומה להלל, לא הלל, אבל דומה להלל. אתה לא יכול להיות דומה לשמאי, זה יגרום לנזק מאוד מאוד גדול. זה יזיק לך, וזה יזיק לסביבה שלך, וזה לא טוב. אבל אם אתה תהיה דומה להלל, אתה יכול להביא לתוצאות טובות. בזה שאתה מדגיש את הדברים החיוביים, ואתה בא ומתנהג בצורה נעימה כלפי בני אדם, בזה אתה תהיה דומה להלל, לא הלל, אבל תהיה דומה להלל, ואתה תביא, רוב הסיכוי שתביא תוצאות טובות. כמובן, תמיד צריך להיזהר, לדעת את האמת, לא להגיד טוב לדברים שהם לא טובים, צריך כאן גבולות, ואנחנו לומדים מגדולי ישראל גבולות, אבל אנחנו בהתנהגות האישית שלנו צריכים לנטות לכיוון החיובי, הנעימות, לכיוון האהבה. אני אמרתי לכם עוד בשיעור הראשון, שבעזרת השם אני אביא לדברים האלה גם דוגמאות מעשיות. הבאנו קצת תוך כדי השיעורים. אבל עכשיו אני רוצה ללמוד דוגמה מעשית לכיוון הזה של הלל, גם מתוך דברי הרב קוק בעצמו. אז זה הדף שיש לכם. יש פה גמרא, גם במסכת שבת, מתוך עין היה העמוד הזה, עמוד 213, בחלק ראשון של מסכת שבת. חז"ל מלמדים אותנו. שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. לכאורה, מה זה אומר? ערב שבת זה זמן של לחץ. מדוע לחץ? צריך לעמוד בגבולות הזמן. אי אפשר לחכות עד אחרי כניסת שבת. צריך להספיק. יש הלכות, יש דברים שרוצים לעשות. כן, ברוך השם, רוב היהודים עושים הרבה יותר ממה שמוכרחים לעשות בשבת. שבת צריך חלות, יין, טוב, ברוך השם, יש בשר ודגים ומרק ופשטידות, מה שיהיה. טוב מאוד. כשרוצים להספיק, יכולים להיכנס ללחץ. אומרים חז"ל, יש נקודות הלכתיות שחשוב מאוד שיפקחו עליהם. כן? זה דבר מאוד חשוב, כי אם לא יפקחו עליהם, יכול להיות שהם לא יעשו או לא יעשו בזמן. ושלושה דברים אדם צריך לומר בתוך ביתו, פירוש הדבר שהוא צריך לפקח על העניינים ההלכתיים. כי אם לא יספיקו אותם, יהיה כאן הפסד. יכול להיות שיהיה בשר ודגים וכל מיני מאכלים טעימים, אבל פתאום יגלו שלא לקחו, לא הפרישו תרומות ומעשרות, אי אפשר לאכול. לא הכינו את העירוב. כן? לא עשו את הדברים שהם נצרכים לעשות על פי ההלכה, שהם הדברים המרכזיים. וצריך לוודא עשייה. זה כלל חשוב. אבל מוסיפים כאן חז"ל דבר לא פחות חשוב. אומרים כאן חז"ל, תסתכלו בדף למעלה, בטקסט של הגמרא פה, בשורה השלישית, אמר רבא בר רב הונא, אף על גב דאמור רבנן שלושה דברים צריך אדם לומר וכו'. כלומר, חז"ל אמרו, אדם צריך לומר אותם. לכאורה יש פה הדרכה. אתה תיתן פקודה. אתה בעל הבית, אתה אבי המשפחה, אתה צריך להגיד לאנשים מה לעשות ולוודא ביצוע. איך בן אדם תופס את זה? יבוא בן אדם, יגיד, עשיתם? לא עשיתם, אתם לא בסדר, רוצו, עכשיו מיד תעשו. תפוק על השולחן, להגיד את הדברים בהחלטיות ורצינות. אלה ענייני מצוות, הם נורא חשובים, אי אפשר לוותר עליהם. זה משנה את כל הצביון של הבית, את כל האופי של הבית. אומר לנו רבא בר רב הונא, נכון, זה מה שאמרו לנו חז"ל, שצריך שלושה דברים לומר בתוך ביתו, אבל צריך לממרין הוא בניחותא. צריך להגיד אותם בצורה נוחה ונעימה. חז"ל לא אמרו תבוא ותצעק, הם לא אמרו תבוא, תן פקודה, תדפוק על השולחן. הם לא שמע, תבוא הביתה. כן? איזה יופי, איזה בית נעים, מוכן לשבת. תגידו, גם הפרשתם תרומות ומעשרות כבר? לא הפרשתם, אולי אני אעשה את זה. זה פירוש הדבר שצריך לומר בניחותא, בנעימות. אבל חז"ל אומרים, מוסיפים כאן כמה מילים. כי הכי דליקבלינו מיני, כדי שיקבלו ממנו. חז"ל אומרים במקום אחר, שאדם אסור לו, לפי הלשון של חז"ל, להטיל אימה יתרה בתוך ביתו. אסור לאדם, בלשון שלנו, לעשות טרור בבית. אומר, מה, צריך משמעת, צריך הכל, צריך להיות בסדר, אסור. הוא אומר, אדם שעושה את זה, יכולים להאכיל אותו אוכל לא כשר. למה? כי יפחדו להגיד לו, מה קרה? הכל בנוי על פחד. פחד לא מבטיח שהדבר יתבצע. הוא מבטיח שלא יגידו לו מה שלא טוב. אז בן אדם יכול להיות מבחינת תורה ומצוות במצב עוד הרבה יותר גרוע. האישה הייתה לה איזו תקלה הלכתית, תפחד להגיד לבעלה. מה הוא יגיד, מה יקרה, לא יהיה מה לאכול, מה זה. אז היא פשוט לא תספר לו, תגיש לו את האוכל ככה. הוא יאכל לא קשה, אבל לא ידע את זה אפילו. רבותיי, זה כלל חשוב בהנהגה האישית, בהנהגה של הבית. זה חשוב למי שנשוי, וזה חשוב גם למי שלא נשוי. כי אותה תוספת כאן במאמר, כדי שיקבלו ממנו, זה אומר שמדובר לא רק בבית. ודאי, בתוך הבית חשוב לי שאשתי תקבל את ההדרכה שלי, חשוב לי שהילדים שלי יקבלו את ההדרכה שלי. אבל זה חשוב גם בחוץ, בחברה. יש לך חבר, אתה רוצה ממנו משהו. מה, אני רוצה ממנו משהו? הקדוש ברוך הוא אומר. הוא לא בסדר, הוא לא זה, הוא עשה... טוב, אולי הוא לא בסדר. אתה רוצה תוצאות או שאתה רוצה לצעוק עליו? אני רוצה תוצאות. לא, אתה צועק עליו, אתה לא תקבל ככה תוצאות. תדבר איתו באהבה. תדבר איתו בנעימות. תדבר איתו בצורה נחמדה, תקבל תוצאות. הוא יקבל ממך את הדברים. יש סיפור על אחד מגדולי ישראל, שרצה לבקש משהו מאדם שהיה דווקא קשור איתו, אבל זה היה... הוא היה צריך לבקש ממנו טובה, שהוא ידע שלשני לא יהיה קל לעשות. אז מה הוא עשה? הוא הלך ועשה קודם כל טובה לשני. עשה לו איזו טובה קטנה, לא משנה, לא משהו, לא חיפש משהו גדול מאוד. נתן לו משהו. עזר לו במשהו. עכשיו הוא אומר, הוא מרגיש טוב איתי. הוא קיבל ממני משהו. עכשיו אני יכול לבקש ממנו טובה. זה אותו עיקרון. אתה רוצה תוצאות, תיצור אווירה טובה, תיצור יחס, תיצור נעימות, אל תבנה על נתינת פקודות. בצבא תיתן פקודות, וגם בצבא כדאי שיהיה יחס. רק בצבא יש דברים, צריך להכניס בן אדם למסגרת פתוחה, שהוא ידע שהמסגרת היא הכרחית, חשוב מאוד. אבל גם מאחורי המסגרת יש בהחלט עניין גם ליחס. תלוי, מתי, פעמים, מה עושים? עושים בטירונות, יש, כמו שקוראים לזה, דיסטנס מהמפקדים. מכניסים את הבן אדם לתוך המסגרת. אחר כך לא צריך להחזיק את הדיסטנס. נכון, צריך לדעת, מפקד זה מפקד, צריך לדעת שפקודה זה פקודה, בצבא ודאי שיש פקודות. ואפילו בצבא ששם מוכרחים פקודות, יש עניין ליחס אנושי, יחס נעים, יחס נחמד מאחורי הדברים. וזה כבר הוכח כמה וכמה פעמים, גם במסגרת הצבאית. אבל בכל מסגרת אחרת, צריך פקודות, לא צריך פקודות, זה כבר שאלה של ביצוע בשטח. לפעמים צריך. אבל הכל חייב להיות בנוי על יחס חיובי. אחרת זה לא ילך. כן.
אם אדם עושה טובה לשני, רק בגלל הוא עושה משהו מילה יותר מוכר, לא נותן זה יחס שכאילו, אתה לא רוצה לעשות את זה בגלל טובה.
מי אמר לך שזה היה בגלל?
לא,
הוא חישב שהוא צריך, יש לו טובה שהוא רוצה לעשות לשני. הוא אומר, אני אעשה את הטובה עכשיו, אז יהיה לו יותר נעים. בוא, אני אתן לכם דוגמה יותר טובה. אני פעם עבדתי באיזושהי מסגרת עם תלמיד חכם. זה היה, אספר לכם בצורה יותר מפורטת, כדי שתבינו את הרקע של העניין. זה היה אחת הפעמים הראשונות שאני יצאתי לעבודה בשכר מתוך הישיבה. אדם שלומד בישיבה, הוא לא מחפש שכר. מה, אנחנו יושבים בישיבה, יושבים שעות שאף אחד לא היה מוכן לשבת בשום עבודה, ברוך השם. לומדים בוקר מי שעות בוקר עד שעות לילה מאוחרות. משקיעים ומשקיעים למה? כי זה אמיתי, זה טוב, זה חשוב. חיים ברמת חיים נמוכה, מסתפקים במועט, כך עושים בתוך כל המסגרות הישיבתיות. אדם שיוצא ממסגרת כזאת החוצה, באופן טבעי יש לו יחס מאוד חיובי, שהוא רוצה להגיד, תגידו לי מה לעשות, אני אעשה, לא רוצה בזבוזי זמן, חבל על כל מיני דברים מסביב, אני רוצה עניינית לעשות את הדבר בעצמו. וכך באנו לעבודה הזאת, התחלנו לעבוד, התחלנו לטפל באיזשהו פרויקט, ואנחנו באים, עובדים, הולכים, מצוין, מה שצריך. פתאום אני רואה שהתלמיד חכם הזה, שהוא ידיד שלי, עושה כל מיני דברים שלא הבנתי. מה זה כל מיני דברים שלא הבנתי? הוא מתחיל לתת מתנות לעובדים. אמרתי, מה זה מתנה? בן אדם מקבל שכר, עשה את העבודה, מה אתה נותן לו מתנה? הוא יושב, בא במיוחד, כשהוא לא צריך לבוא לעבוד, ובא ומדבר עם בן אדם, שואל אותו מה נשמע, מה בבית, מה במשפחה, איך ההרגשה בעבודה. פעם אחרת הוא בא ומספר, אומר, תראו, פה זה מאוד יפה, פה אולי נשפר כאן את תנאי העבודה, נביא לכם כיסאות יותר נוחים. אני אצלי, מה זה? תשמע, אתה יושב על כיסא, עושה את העבודה, מה, צריך עוד להשקיע כסף בכיסא, נוח? חבל על הכסף. מה, לפרויקט יש עודף כסף? אין עודף כסף. תשתמשו בכסף לדברים עצמם. הצלחתם להבין את האווירה? מצד אחד, בא בן אדם אומר, אני הולך לפי האידיאל, אני עושה את מה שצריך, אני לא מבקש פינוקים, אני לא מבקש דברים אחרים. מצד שני, בא מישהו ומתחיל לתת פינוקים. אז קצת נעלבתי. מה, אתה חושב אנחנו באנשים כאלה שצריכים פינוקים, בלי זה לא נעבוד? אנחנו באנו לעבוד לשם האידיאל. ואז יום אחד, היהודי הזה שעבדתי איתו, הוא היה הבוס של הפרויקט. יום אחד, אחד העובדים עשה טעות. אבל טעות שהיו חייבים להעיר עליה וחייבים לתקן אותה, חייבים לתת לו על הראש. לפעמים קורה. אז הבוס הזה, התלמיד חכם הזה, לקח את העובד השני, וכן, שמעתי, זה, התיישב איתו, לא בפני אחרים כמובן, אבל איכשהו נודע לי העניין, ונתן לו על הראש באמת. ופתאום, אתם יודעים איך זה, פתאום אתה תופס איזה דבר, נדלק לך אור, אתה מבין עניין. מה הבנתי? אמרתי לעצמי כך, בן אדם עובד, כמו שאני קורא לזה, עניינית. אתה בא, עושה את העבודה, גמרת, הולך הביתה. יושב, יש כיסא, אין כיסא נוח, מה שיש. אתה מקבל את המשכורת, מה שמגיע לך. כל זה טוב ויפה, עד לרגע שצריך לתת לך על הראש. אם אחרי כל זה, אתה עבדת את מה שצריך, אבל עשית טעות, פתאום נותנים לך על הראש. אתה אומר, אוי, לא אוהבים אותי. הרי הוא כועס עליי. יש לו ביקורת על העבודה שלי, אולי אני לא שווה, או שבן אדם נעלב, אומר, מה פתאום, אומרים עליי ביקורת. רבותיי, יש רגשות. כל בן אדם יש לו רגשות. כל בן אדם יכול להיפגע. אבל אתה צריך לתת לו על הראש, כי הוא עושה טעות. מה עושים? אני קורא לזה ריפוד. כן? אפשר לשבת על כיסא פשוט, אפשר לשבת על כיסא עם ריפוד. יש ריפוד רגשי. כשאתה בן אדם, בא לבן אדם, לפני שהוא טעה, אתה לא יודע בכלל שהוא טעה. אתה לא יודע שהוא יטעה. הוא הכל בסדר. אבל אתה נותן לו יותר ממה שמגיע לו. אתה בא, נותן לו מתנה. אתה בא, מתעניין במשפחה שלו. אתה בא ואומר לו, איזה יופי, נותן לו מחמאות. מה קורה? הוא מרגיש טוב. הוא יודע שאוהבים אותו. הוא יודע שמעריכים אותו. זה כבר חשוב. ואם אחרי כל זה, אתה צריך לתת לו על הראש, אז מה קורה? הבן אדם הזה נפל, הוא נכשל, עשה משהו לא בסדר. אבל כשהוא נופל, יש לו ריפוד מתחתיו. הוא יודע, זה לא שנמאס להם ממני, זה לא שאני צריך לעזוב את הפרויקט, זה לא שלא אוהבים אותי, אוהבים אותי, אלא מה, עשיתי טעות, בסדר, כמו שקיבלתי מילים יפות, לפעמים אני צריך לקבל מילים לא יפות. זה עיקרון מאוד יסודי. אתה צריך כמה שיותר לתת יחס חיובי. כמה שיותר לדבר בנעימות. כמה שיותר לדבר באהבה ולהוסיף תמיד עודף על מה שצריך. למה? כי תמיד יהיו זמנים שאתה תצטרך להיות לא נעים. אתה לא, יש לפעמים שני ידידים, חברים, לא צריך, לא יוצא שצריכים להעיר. זה קצת נדיר. קצת לא רגיע, שאף פעם לא צריך לכעוס על חבר, להגיד לו משהו, שמה, זה, אני לא מסכים איתך, זה לא היית בסדר, זה פגעת בי. אם תיתן לו מספיק את הצד החיובי, הדברים לא יתמוטטו, לא יתפרקו, לא ישברו, כשתצטרך להגיד לו גם משהו שלילי. אם לא תיתן לו מראש את היחס החיובי, אתה עלול על כל דבר קטן לפרק את כל, את כל החברות, את כל הידידות. ובבית כמובן זה עוד הרבה יותר מסוכן. בבית, ביחסי עבודה, מציאות שבני אדם צריכים להיות ביחד באופן קבוע, חייבים לתת את הכיוון החיובי. זה מה שאומרים לנו כאן חז"ל. כן? הדבר הזה צריך להיאמר, וזה דבר של לכאורה פקודה הכרחי. לא, צריך להגיד את זה בעדינות ובנעימות, בניחותה. צורה נוחה. העיקרון מתחיל להיות מובן? בסדר? זה דומה למה שאמרתי קודם, כי הוא לא סידר לתת לו טובה במיוחד בשביל זה. אלא הוא מצא הזדמנות לתת לו, לעשות לו טובה. לתת לו יחס חיובי. ואז זה מכין מראש את האפשרות שהוא יוכל לעשות, לבקש ממנו משהו שפחות נעים. יפה. עכשיו, הרב קוק זצ"ל מוסיף לנו לדבר הזה נדבך חשוב. הוא אומר, כאן תסתכלו בצילום שיש לכם, באות ריש צדיק ג', זה בצד שמאל למטה, הוא מצטט פה את דברי הגמרא, הוא אומר כך, יש בכל הדרכה פעולה קרובה ופעולה רחוקה. הפעולה הקרובה היא בעניין אותו הדבר הפרטי הנדרש עכשיו להדרכה לקיים, בעשייה או במניעה. והפעולה הרחוקה היא בעניין חשיבות התוצאות שכלל ההנהגה פועלת כשהיא עומדת בתוקפה. אנחנו רוצים עכשיו תוצאות מיידיות, ואנחנו גם רוצים יחסים שלטווח הארוך יביאו לתוצאות טובות. והנה, לפי הנראה שיש בכל שלטון, תביאו, השלטון, שלטון זה מצב שבן אדם אחראי, מפקד, בוס, בעל בית, שני הדרכים הידועים של נועם ושל חובלים, לרדות ביד חזקה או לנהל ברוך ונועם. אם נשים מגמתנו רק לצד הדרכה הפרטית, המיידית, אז יתגלה מיד לעינינו שיותר נפעל על הלבבות על ידי אמירה רכה. מאילו נבקש לבוא ברדיעה ובעקיפין. עקיפין, מלשון עקיפה, כן? לא, עקיפין פה זה לא יכול להיות, זה בכף, סליחה, טעות שלי. על כל פנים, רדיעה, בכוח, בשלטון. אמירה רכה, היה אפשר לחשוב, לא כל כך פועלת, אומר הרב. זה כל אחד מבין שאם אתה אומר את הדבר בצורה נעימה, עכשיו תקבל יותר תוצאות יותר טובות. מעניין, יש אנשים שאומרים אחרת. לא, שאלה אם האנשים האלה מבינים את נפש האדם כמו שהרב קוק הבין אותה. דבר מעניין. כן? תשאלו בני אדם ברחוב, מה יביא לתוצאות מיידיות? יש אפילו מושגים מוטעים בתוך בית, בן אדם אומר, האבא הוא צריך להיות מפקד, הוא צריך לשלוט בבית. שאפילו דברים חמורים שחתן אומר, אני צריך להראות לאשתי מי פה בעל הבית, מי פה שולט. כל הכיוונים האלה הם בניגוד ליהדות. אנשים חושבים, הם הולכים, על פי היהדות, זה פשוט טעות מוחלטת. זה בניגוד מוחלט ליהדות. וכאן, הרב קוק מתייחס לאבא כבעל הבית. הוא מדבר כאן על שלטון. למה שלטון? שלטון כאן הוא במובן של אחריות. הוא אחראי. הוא צריך באחריות הזאת לדאוג לסדרי הבית, לכוון את סדרי הבית. ודווקא האחריות הזאת נעשית, הוא אומר, בצורה של נעימות. רק כך אתה תפעל. במובן המיידי. כל השאלה יכולה להיות, הוא אומר לטווח הארוך. אבל במובן המיידי זה פשוט. אני חוזר ומדגיש את זה, רבותיי. שוב, תשאלו, תעשו סקר דעת קהל ברחוב, יכול להיות אפילו שיהיה לכם רוב מוחלט של אנשים שיגידו הפוך. איך אתה משיג תוצאות מיידיות בתוך הבית? אם אתה מדבר בנעימות, או שאתה צועק. מה, תוצאות מיידיות? יכול להיות שיחסו עליי, אבל תוצאה מיידית אני אשיג שאני צועק. לא. תוצאה מיידית אתה תשיג שאתה מדבר בנעימות. תגידו את זה, תשננו את זה, תחזרו על זה, ותתרגלו את זה מול החברים שלכם. את הנעימות, לא את ההפך. לא אמרנו שלא צריך להעמיד לילדים גבולות. זה, יש פה הערה חשובה. לגבי ילדים, צריך לדעת. יש אנשים שאומרים, מה זה נעימות? הילד מבקש משהו? אומרים לו, כן. הילד לא רוצה משהו? טוב, לא נורא. זה לא נעימות, זה לוותר. זה לא לתת לילד חינוך. אחד הרבנים שלי שהיה הרבה שנים אחראי בתלמוד תורה לילדים היה קורא לזה חינוך עד לחלון. מה זה עד לחלון? הורים שלא אומרים לילד אף פעם לא. הכל מותר, עד לחלון. אסור לקפוץ החוצה מהחלון. גם את זה הם לא אומרים לו, כי יש סורגים על החלון. הוא היה אומר לנו שהוא רואה מבחין מיד שמגיע אליו ילד מבית כזה, התוצאות כאלה חמורות שהוא מיד מבחין בזה. זה לא חינוך. ילד כזה יש לו פחד פנימי, כי אין לו גבולות. אין לו קנה מידה. אין לו שום דבר מוצק בחיים. זה תופעה כללית. וזו תופעה שקיימת הרבה מאוד בחברה שלנו. בחברה הישראלית בכלל, גם בחברה הדתית. ואז, הילד, בגלל שאין לו שום דבר מוצק, הוא מפחד. יש לו פחד. והפחד הזה, לפעמים, מתפרץ החוצה בהתנהגות מאוד חמורה. הילד יכול לבוק להורים שלו בפנים. הוא יכול להתחיל לעשות, לשבוע מסגרות, לעשות כל מיני דברים, מגיע עד לבעיות עם המשטרה. יש על זה תיעוד היום של אנשי מקצוע בפסיכולוגיה שמטפלים בילדים כאלה. מה אומרים אנשי המקצוע? הדרך היחידה היא להחזיר את הילד למסגרת שיהיה ברור להם שההורים אחראים על כל מה שקורה. בשעה כזאת, מדובר כבר בילדים גדולים, מגיל תיכון, אתה חוזר הביתה בשעה כזאת, אתה לא חוזר הביתה בשעה, אם לא תחזור הביתה בשעה כזאת, מחר אתה לא יוצא מהבית. אתה מסדר את החדר, אתה שם, כן. אמרתי, יש לפעמים מצב שצריך לתת פקודות. צריך לשים גבולות. וגם את זה לא עושים בצעקות. זה ההבדל. אבל מה שאלת? אבל אני אמרתי שהכל צריך להיות בנעימות. אז אמרת, מה עם ילדים לעשות את הכל בנעימות? ודאי שאם ילדים עושים את הכל בנעימות. ילד הוא יצור קטן ורח ורגיש, צריך לאהוב אותו וצריך לחבק אותו. אז היום יש שיטה פסיכולוגית חדשה, שכשצריך להעניש ילד, מחבקים אותו. מה מחבקים אותו? לא נותנים לו לזוז. הוא מאוד לא מרוצה מזה. אומרים לו שני דברים בחיבוק הזה. א', אני אוהב אותך, וב', אתה תשמע למה שאומרים לך. היית לא בסדר, עכשיו אתה לא יכול לזוז, וחבקים אותו ככה. זו שיטה מאוד מעניינת. צריך ללמוד את השיטה. אל תלמדו את זה מהשתי מילים שאמרתי, זה מסוכן אם לא לומדים את זה טוב. לא מסוכן פיזית, זה פשוט אפשר לגרום לנזק חינוכי במקום ההפך. יש אנשים, אנשי מקצוע שמומחים בדברים האלה, מלמדים את זה היום, וצריך לדעת איך לעשות את זה. אבל מה העיקרון? העיקרון הוא, אתה מעניש אותו, אבל אתה מעניש אותו עם חיבוק. עכשיו, נכון, לפעמים צריך להגיד לילד, מה עשית? אז בהלכה כתוב שכשצריך לכעוס על ילד, זה צריך להיות כעס חיצוני בלבד. אתה בפנים בלב אסור לך לכעוס. רק כלפי חוץ אתה מראה לילד, כי הוא צריך לראות לפעמים משהו חמור. בסדר, נכון. זה, יש פעמים עם ילד שצריך לעשות את זה. מסכים איתך. אבל זה לא הקו הכללי כמובן. הקו הכללי הוא הקו של נעימות. ואז כמו שאמרנו, מה אמרתי קודם לגבי הסיפור הזה עם הפרויקט שעבדתי בו? אם אתה נותן כיוון כללי של נעימות ושל אהבה ושל קשר ושל יחס, אז גם אם לפעמים אתה צריך לנזוף, צריך לפעמים להגיד דבר לא נעים, אז הדבר הזה לא קובע את האווירה ובן אדם יכול לקבל אותו. אבל אם יש אווירה כללית של חומרה ושל הקפדה ושל מתן פקודות והכל חייב להיות בדיוק בצורה לא נעימה, זה לא עוזר. לא מקבלים תוצאות. והסיבה לפקודה, לחומרה, היא לא כדי לקבל תוצאות מיידיות. אם אתה רוצה לקבל מילד תוצאות מיידיות, בדרך כלל זה צריך להיות בעשייה. ולא בצעקה. לוקחים את הילד ועושים איתו. לא אומרים לו, צועקים עליו, ואי, תעשה ככה וככה. לוקחים אותו ועושים איתו. זה תוצאה מיידית. או באמת, בליטוף, בנעימות, מקבלים תוצאות יותר מיידיות מיישב בצעקה. למה? כי צעקה מעוררת התנגדות. כן, כאן לא מדובר דווקא בילדים במאמר חזל הזה, מדובר בבני הבית, יכולים להיות מבוגרים, כן, אישה, ילדים מבוגרים, אנשים שנמצאים בבית מכל מיני סיבות. אבל גם לגבי ילדים, יש מידה שההדרכה הזאת נכונה, צריך כמובן לאזן, חינוך ילדים זה לא הנושא של השיעור, נכנסנו קצת כאן על קצה המזלג, אל תלמדו חינוך ילדים, כפי שאמרתי, משני משפטים שאמרתי עכשיו, אבל צריך ללמוד בחינוך ילדים. יש הרבה מצבים שהורים עם כוונות טובות יכולים לעשות דברים לא כל כך מוצלחים, כי הם לא שאלו, לא ביברו, לא למדו את התחום. כן, מה השאלה? נכון. כן, זה, אתה הוספת עכשיו נקודה מאוד חשובה, שהבן אדם שהוא האחראי גם משמש דוגמה. אם הוא נעים ומתחשב, גם העובדים אחרים יתנהגו כך. ואם הוא קשוח, אפילו שהוא אומר, אני הבוס, לי מותר להיות קשוח. אז כולם יגישו מתחתיו, גם אנחנו רוצים להיות קשוחים. או שהם פשוט יגישו לא נעים ויוצאו לעזוב. אני יכול להגיד לכם לצערי מניסיון במקומות עבודה שונים. חלק טובים וחלק פחות טובים. עכשיו, שואלים אותי באינטרנט שאלה בחינוך בגיל מבוגר יחסית, גיל 17-18, אני מעדיף לא לענות לשאלה הזאת. סליחה, בדרך כלל אני משתדל לענות לשאלות ששואלים אותי באינטרנט, אבל המצבים האלה של חינוך הם מורכבים, לא נותנים על זה עצה מרחוק בלי לדעת את הפרטים ובלי להבין בצורה מדויקת מה באמת הרקע. גם בחינוך ילדים קטנים זה יכול להיות. בוא מישהו יגיד, איך אני צריך להתייחס לילד שלי? בקשיחות או בנעימות? באמת. צריך ללמוד איך להתייחס לילד במצבים שונים, צריך להבין מה ילד עושה. כן? ילד אחד עד עכשיו אמרו לו על הכל כן, עכשיו צריך ללמוד איך להגיד לו לא. ילד שני, בדיוק הפוך, עד עכשיו אמרו לו על הכל לא. סיפר פעם מישהו, בא אליו אבא, אמר לו, הבן שלי לא מסוגל לשבת בשקט ליד שולחן שבת. בעיה, היפראקטיבית, צריך להביא אותו, לבחון, למשהו, אולי משמעת יותר. אבל אמר מי שאמר, הוא מכיר קצת את האבא. אז הוא שאל אותו, תגיד, על מה אתה מדבר? איזה סעודה? הוא אומר, סעודת שבת. הוא אומר, מה זה נקרא שהוא לא יכול לשבת בשקט ליד השולחן? אומר, תראה, בשעה הראשונה של סעודת שבת, הוא יושב יפה, כמו שאנחנו אומרים, עם הידיים משולבות, לא מסתובב, לא מתרוצץ. בשעה השנייה של סעודת שבת, הוא כבר מסתובב ככה בתוך הכיסא בחוסר מנוחה. זה אבא שלא מבין מה זה ילד בכלל. להושיב ילד שעה שלמה בכיסא שהוא לא יכול לקום ולהסתובב? יש לו ילד כזה שקט ששעה שלמה הוא יושב בשקט, ואחר כך בשעה השנייה הוא לא קופץ מהכיסא, הוא רק מסתובב בתוכו? יש לו ילד ברוך השם מאוד שקט, אבל הוא לא מבין איך להתייחס לילד. היו נותנים לו תשובה בלי להבין את המציאות, התשובה הייתה יכולה לצאת בדיוק הפוכה ממה שצריך להיות. אז לכן שוב, רבותיי, נכנסנו פה לכמה נושאים צדדיים. אני חוזר ומדגיש את זה בגלל השאלה באינטרנט. לא לצפות לפתור ככה בעיות על רגל אחת, חינוך ילדים, יחסי עבודה וכל הדברים. מה שאנחנו לומדים עכשיו ובכלל כרגע בשיעורים האלה של הסדרה, אנחנו לומדים יסודות, עקרונות. כן? למדנו את העניין של התייחסות כהלל, ולכן אני נותן לזה דוגמאות מעשיות מחזל ומהמציאות. לא לצפות לקבוע לפי הדבר הזה את כל המערכת, אלא להתייעץ, צריך לבנות את הדברים האלה, במיוחד ביחסים בתוך משפחה עם ילדים קטנים או גדולים, אבל גם יחסי עבודה ויחסי חברות. לא לחשוב שהדברים שופים אותם מהשבול וכל אחד לפי ההגשות האישיות שלו, מה שאני מרגיש זה מה שאני עושה. לצערנו פוגעים ככה בהרבה מאוד אנשים. לא יודע מי שם לב לזה, יש אנשים יותר רגישים שהם מרגישים את זה, יש אנשים פחות רגישים שלא שמים לב אפילו לצערנו כשהם פוגעים ולא כל כך נפגעים בעצמם. אני יכול להגיד לכם שאנשים נפגעים הרבה מאוד. למה? בגלל שפלוני התייחס אליהם לא מספיק בהתחשבות, לא מספיק בנעימות. זה כלל, זה עיקרון. איך ליישם את זה בשטח? יש כל כך הרבה מקרים שונים שזה חשוב מאוד להגיע להתייעצות, לבנות את הדברים בצורה חכמה, צריך לעבור על זה. כמו הרבה דברים טובים בחיים, צריך להשקיע כדי לעבוד. אני רק אסיים פה, נחזור לדברי הרב קוק. מה אומר הרב קוק? תוצאה מיידית זה פשוט שבנעימות אתה מקבל תוצאות יותר טובות. אלא היה אפשר לחשוב שתוצאה לטווח ארוך היא תהיה יותר יעילה כשתהיה קשוח. למה? כי כשבן אדם קשוח הוא מגיל את האנשים להיות בסדר מסוים, במסגרת מסוים. אומר הרב קוק, לא, גם התוצאות לטווח ארוך בסופו של חשבון, התוצאות הן הכי טובות כשאתה עובד בנעימות. כן? זה דבר עקרוני, במיוחד הוא אומר, וזה הדבר המפתיע, בדברי תורה. הרבה מאוד פעמים אנשים שאכפת להם על דברי תורה, אומרים, תראה, בעניינים אישיים שלי אני מוכן להיות נעים. למה? כי מקסימום אני אבטר. אבל בדברי תורה אסור לי לוותר. איפה למדנו על זה? שבוע שעבר מי שהיה בשיעור, למדנו את דברי הנציב מוולוז'ין על מה שהיה בבית שני, שבאו אנשים גדולים ואמרו, האנשים האלה, האויבים שלנו, המתנגדים שלנו, הם פושעים נגד התורה, נגד עם ישראל, צריך להרוג אותם. באופן אישי, יכול להיות שבן אדם לא היה כזה קשוח. אבל הדברים של עם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל אסור לוותר. נכון, אסור לוותר. אבל השאלה היא מה זה נקרא אסור לוותר. אסור לוותר זה אומר שאתה הורג בן אדם, שאתה צועק עליו, שאתה יוצא נגדו במילים בוטות? לא. גם בדברים האלה, אומר הרב קוק, כשאתה מדבר בצורה נעימה, אתה משיג את התוצאות הכי טובות. למה? אומר, פשוט מאוד. כמה שבן אדם יותר קרוב למצוות, יותר קרוב למעשים טובים, המעשים עצמם ישפיעו עליו לטובה. אם אתה תבוא לבן אדם, תגיד, שמע, אין לך כיפה לראש, עוף מפה. הוא לא ישים כיפה לראש, הוא יעוף לך. יעוף לך, לא יוצא להיכנס לבית המדרש. אתה תבוא אליו, תגיד לו, ברוך הבא, נחמד מאוד, וזה, אולי אתה רוצה כיפה לשים על הראש, בואו ניכנס לבית המדרש, ותראה, אם נעים לך, יש פה כיפות בכניסה. בינתיים, ישים כיפה, לא ישים כיפה, אבל הוא יושב לו בבית המדרש. יושב לו בבית המדרש, הוא מכיר דבר חדש. הוא מכיר עולם של אנשים שיושבים ולומדים תורה. זה משפיע עליו. ישפיע עליו מיד, הוא עכשיו כבר יגיד תודה רבה, אני חוזר בתשובה, לא בטוח. אבל יהיה לו יחס יותר חיובי, יהיה לו יותר קשר. אתה משיג תוצאות יותר טובות גם לטווח הארוך, לא רק לטווח המיידי. כי הוא טעם משהו, הוא הרגיש משהו, הוא קשור למשהו. הוא נמצא בתוך העולם הזה כבר. ולעומת זאת, אם אתה תשמוע על המסגרת בצורה יותר מדי קשוחה, צריך לשמוע על המסגרת. אבל בצורה של קשיחות, אז מי שלא בפנים הוא בחוץ. כן, יש פה כמה שאלות. צריך לעמוד על האמת. אתה לא אחראי על האדם הזה. הוא... לא, 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 רגע. יש פה טעות קטנה במינוח. זה לא האמת שלך, זה אמת של הקדוש ברוך הוא. זה אמת של התורה. למה זה טעות במינוח? כי אם זה היה שלי, אם בא אליי גנב הביתה, אז מותר לתת לו בעיטה ולזרוק אותו החוצה קודם כל, ואחר כך להרים טלפון למשטרה. זה בית שלי. נכון? נכון. אבל אם אני מדבר על בית המדרש, בית המדרש הוא לא שלי. אני לומד בו. בית המדרש הוא קדוש בגלל התורה האלוקית. עכשיו, אני לא עובד את הכיפה. אני לא אעשה הצגה למישהו אחר ואני אבטר על האמת. הנה, תראו כמה אני ליברלי, אני מוריד את הכיפה. אני לא מבטר על האמת. אבל היהודי הזה נמצא עכשיו במקום מסוים. מה זה במקום מסוים? הוא התחנך בחינוך מסוים. יש לו דעות מסוימות. הוא בא לבקר אצלי. השאלה אם אני מחויב לכפות עליו בתנאי הביקור, לדוגמה שישב עם כיפה. לדוגמה, שיברך לפני שהוא אוכל. התשובה היא לא. כיפה בכלל אני לא צריך לכפות עליו? לא צריך לכפות עליו. לא רק לא צריך לכפות עליו, אלא אם אתה רוצה תוצאות טובות, אל תעשה את זה. כן, מה הבעיה? דווקא מבחינה הלכתית, יש הרבה יותר צורך שהוא יברך מאשר שהוא יחבוש כיפה. מה? אפשר לברך בלי כיפה אם צריך, עדיף שלא, אבל אפשר לברך בלי כיפה. אבל מבחינה הלכתית, אסור לאדם לאכול בלי ברכה. אין חובה הלכתית באותה מידה ללכת עם כיפה. אסור לאכול, יש אפילו מצבים שאסור לי לתת אוכל למישהו שלא יברך. זה כתוב בשולחן ערוך. לא כתוב בשולחן ערוך שאסור לי לתת למישהו להיכנס לבית המדרש בלי כיפה. והדברים האלה צריכים, יש בהם גם ביאורים הלכתיים. אתה מבין, באופן פשוט, אתה מבין בדיוק הפוך. אני אומר לך, לא, מבחינה הלכתית זה לא ככה. ולא רק מבחינה הלכתית זה לא כך, אלא גם מבחינת התוצאות והתועלת, כפי שאומר הרב קוק, זה לא כך. לא לוותר על האמת. אנחנו לא מוותרים על האמת. אנחנו לא הולכים להגיד, שמע, אנחנו רוצים להחזיר את הבן אדם הזה בתשובה, אז אנחנו נהיה איתו. מה נהיה איתו? נוריד את הכיפה, נוריד את הציצית, אולי נדלג על תפילה. ודאי שלא. אבל מה אתה מחייב אותו לעשות? זאת שאלה אחרת. זהירות? מי אמר שאתה צריך לחייב אותו?
לא, אבל
מי אמר בכלל שאתה אחראי, אחראי על ההתנהגות שלו? ואני אומר לך שוב, לא רק בשם הרב קוק, אלא גם מהניסיון, אם תעשה את הדברים בצורה שאתה לא מחייב אותו, אז תקבל תוצאות הרבה הרבה יותר טובות. הוא יבקש ממך את הכיפה. אחר כך הוא יוצא יותר את הכיפה מאשר אילו אתה היית מחייב אותו בזה. בסדר? כן. אתה מביא דוגמה מעניינת. לא. אתה מביא דוגמה מעניינת והיא מאוד מאוד חשובה. אתה אומר ככה, ובואו נצמצם, כי אני לא הולך להכניס את כל הנושא של גוש קטיף פה לתוך שיעור אחד, הוא נושא מאוד חשוב. אבל אתה אומר כך, אנשי גוש קטיף יצאו לבתים ודיברו עם אנשים בצורה יפה, וזה לא עזר כלום. תגיד לי משהו. אם אתה רואה שמישהו מתייחס ומדבר עם בן אדם חילוני, נניח, יעמוד פה מישהו בחוץ, ידבר עם בן אדם חילוני, הוא שואל מה זה פה, מה קורה, וזה, הוא יושב, מסביר לו, וזה, מסיים, בן אדם החילוני אומר תודה רבה, הולך, יום אחרי זה אתה רואה אותו נוסע בשבת. אתה אומר, זה לא השפיע כלום? זה מה שאתה אומר? או שאולי הבן אדם החילוני הזה, בעקבות השיחה הנעימה שהייתה לו עם מישהו ממכון מאיר, הוא היום אין לו כוח לחזור בתשובה. אבל אולי בעוד שנה, בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, זה ישפיע עליו.
אם הוא בא ורוצה לרוץ בכנסת, אני אומר כן, זה לא עוזר כלום. אם מחר אתה רואה שבא והוא הולך לרוץ
בניין... רגע, אני חושב שלא הבנת את, לא הבנת את הנקודה שלי. תן לי, אז תן לי להסביר לאט לאט ותראה אם הדברים מובנים. אם אתה מדבר בצורה יפה עם בן אדם חילוני ומסביר לו את היהדות ולא מחייב אותו, והוא אחרי 10 שנים אומר, אוי, הבן אדם הזה היה כל כך נחמד, מתחשק לי עכשיו ללכת לשמוע על חזרה בתשובה, זה השפיע או לא השפיע? 10 שנים זה לא השפיע, לא ראית כלום. הוא חילל שבת, הוא אכל לא כשר. אחרי 10 שנים זה יכול להשפיע? יכול, אתה לא יודע, רק הקדוש ברוך הוא יודע. כן. אחרי 10 שנים זה יכול להשפיע. ואם זה לא משפיע עליו בכלל, אבל יש לו בן. והבן הזה הוא גדל, והוא מרגיש שאבא שלו לא מתייחס בצורה שלילית לאנשים דתיים. למה אבא לא מתייחס בצורה שלילית? כי לאבא היה חבר דתי במילואים, ואולי הוא פעם פגש מישהו ממכון מאיר, והם דיברו איתו יפה. והבן אומר, שמע, אבא שלי ככה תמיד מספר לי על החבר הדתי שלו במילואים, וזה, ויום אחד הבן מחפש משהו, ובוא נראה, אולי הדתיים, כי יכול להיות שהם אנשים טובים, בוא נראה מה יש אצל הדתיים. ואז הבן חוזר בתשובה. עכשיו, בכלל יכול להיות שהחבר במילואים לא יודע מהבן. אולי החבר במילואים כבר לא עלינו נפטר לעולמו. יש השפעות מאוד מאוד רחוקות. אדם שמחפש השפעה מיידית, לפעמים הוא בא ואומר, אני אדפוק על השולחן ואני אקבל. אני אקבל תגובה מיידית. ואם אני לא אדפוק על השולחן, אני אדבר בעדינות, אתם רואים, אין תגובות, אין כלום. זה בדיוק מה שאומר לנו פה הרב קוק. כשאתה עובד בצורה הנכונה, כשאתה לומד מהלל, כשאתה מדבר בנעימות, תדע לך שאתה משקיע לטווח ארוך את ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות. אתה רוצה לעבוד מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שכל עם ישראל יחזיק בכל ארץ ישראל. זאת המטרה שלנו, לא פחות מזה. ממצרים עד לנהר פרט, כל ארץ ישראל. וכל עם ישראל, כל היהודים בגלות שיבואו ויעלו ארצה ויגיעו. זה המטרה, זה מה שכתוב בתורה. אנחנו לא יכולים לעשות את זה מיד, אבל אנחנו הולכים לכיוון הזה, ואנחנו רוצים לבנות לכיוון הזה. כשאנשי גוש קטיף נכנסו לבתים ודיברו עם האנשים, הם השקיעו עבודה לטווח ארוך בצורה הטובה ביותר שיכולה להיות. ואנחנו כל הזמן ישבנו ובכינו שאין מספיק אנשים שעושים את זה. כי אנשי גוש קטיף הסתובבו ונכנסו לבתים, ובאו מכמה ישיבות ועזרו להם, אבל לא היו מספיק. אנחנו רצינו אלפי אנשים שיסתובבו ויכנסו לבתים, ולא היו. לא היו מספיק אנשים שירגישו את החשיבות ואת הצורך של הדבר הזה, לשבת עם עוד משפחה ועוד משפחה בעם ישראל, ולדבר איתם ולהסביר להם, בנעימות. וזאת ההשפעה הכי אמיתית. נכון, יש מאבקים ציבוריים, אתה צריך לקום ולהגיד, לא מוכן. טוב, אז יש דרכים שונות במאבק, יש פעמים שהדברים צריכים לעשות בצורה כזאת, בצורה אחרת, אני לא נכנס לזה עכשיו. אבל אין שום ספק שההשקעה כזאת של מפגש, של לבוא לאנשים, לדבר איתם בנעימות, בבית ולהסביר להם, מבחינת הטווח הארוך זה השקעה הכי טובה שיכולה להיות יותר מכל דבר אחר. וזה שלא ראית תוצאות מיידיות, קודם כל, לא עשינו את זה מספיק. היינו צריכים כל הציבור הדתי להסתובב ולעשות את זה. באמת, היו שלבים שהיו יותר אנשים, היו שלבים שהיו פחות אנשים. יש שלבים שהבנים פה במכון מאיר קמו והלכו מבית לבית. לא על חשבון שעות הלימודים פה, על חשבון הזמן הפרטי שלהם בשעות הערב. ועשו את זה רבנים, ועשו את זה תלמידים, ועשו את זה, כי אנחנו ראינו בזה דבר מאוד חשוב. אז זה לא משפיע שבעוד כמה חודשים, בתוך שנה, אתה לא רואה את ההשפעה? נכון, יש הרבה דברים מאוד אמיתיים ומאוד חשובים, שלא רואים את ההשפעה מיד. לא בגלל זה זה לא חשוב, ולא בגלל זה זה לא אמיתי. ואם אתה תבוא ותיקח, תנסה לבחון דברים לפי ההשפעה מיידית, זה חמור מאוד. אתה תבוא, תגיד, הנה, אני מחנך עכשיו את הילדים שלי, אני לא רואה, הילדים הם נשארים קטנים. אתה רוצה לראות מחר שהבן שלך נשוי? יש לך בן, אני יודע מה, בן שלוש, אתה רוצה לראות אותו מחר נשוי? אני לא רוצה לראות אותו מחר נשוי. בגיל שלוש? בגיל 5 אני גם לא רוצה לראות אותו נשוי. בגיל 15 אני לא רוצה לראות אותו נשוי. נכון? אנחנו מחנכים אותו כדי לחכות שבעיתו ובזמנו, לאלבק, שהוא יגיע לגיל מספיק, בשל ומבוגר, אז הוא יתחתן. באותה מידה, אם אני בא ובוחן פעולה ואומר, אני דיברתי בנעימות, ועכשיו זה לא עבד. זה חמור מאוד. זה לא אמור לעבוד עכשיו. לא במקרה כמו שאתה אומר, אם אני מדבר בתוך המשפחה, אני מדבר בנימות, הם יעשו עכשיו, אם עשיתי את זה נכון, וזה אמרתי שצריך לדעת בדיוק את התנאים ולהתייעץ ולבנות את זה נכון. אבל אם בפעולה ציבורית גדולה דיברתי בנימות ולא קיבלתי תוצאות מיידיות, טוב מאוד שלא קיבלתי תוצאות מיידיות. טוב מאוד שלא קיבלתי תוצאות. למה? הטוב, הלוואי, לא מדבר, כן, לא טוב שפינוי, מה שקורה עם גוש קטיף, זה אסון עצום. אבל התוצאות המיידיות זה לא שבן אדם מיד, אתה כמו הראית לו איזה סיסמה, הוא נדלק וקפץ ומיד עשה את מה שאתה רוצה. זה קורה בדברים שטחיים, זה קורה בדברים קטנים, זה קורה כשאתה פועל עכשיו, עכשיו מיד צריך לעשות. זה מבט לא נכון על החיים. המבט האמיתי על החיים אומר, אני עושה את האמת, אני עובד לעומק, אני עובד בצורה שהתורה מדריכה אותי, כפי שאמרנו, באהבה ובנעימות ובכיוון חיובי. וזה יביא את הפירות לא מיד, לא עכשיו, כי אנשים לא יקפצו, בן אדם דיברתי איתו בצורה נחמדה, הוא לא קם מיד ויוצא מהבית ואומר, הנה אני אשתנית. זה עובר עליו בעומק, אבל זה גם עובר עליו ביסודיות. מובן? כן, עוד שאלה, יש לנו זמן. אתה שואל אם בן אדם יכול להיות בפנים מושחת ובחוץ להתנהג בצורה יפה. אני חושב שכמעט בכל מקרה יבחינו בזה, אתה תרגיש שהבן אדם הזה לא באמת אוהב את האנשים מסביב, אלא מתייחס בצורה חיצונית ונותן בלי להגיש. ולכן בהחלט זה קשור לעבודה על המידות. אנחנו נדבר על זה עוד בשיעור הבא בעזרת השם, על מה אומרת התורה לגבי הנושא של המידות וההתייחסות, איך זה נוגע ליחסי אנוש. זה, יש על זה הלכות, אני אפילו הבאתי צילום הפעם, אבל כמובן לא נספיק לראות את זה בפעם הזאת, אז אנחנו גם בפעם הבאה נמשיך בעניין הזה, כלומר, שוב, ביישום המעשי הכללי של העקרונות שלמדנו. בסדר רבותיי? טוב, תודה רבה לכם, להתראות.